השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, היום נתחיל קצת ללמוד מעניין פסח. התורה מצווה לנו לזכור את יציאת מצרים. וזה דבר יוצא דופן שכתוב בתורה 50 פעם עניין יציאת מצרים. ולכאורה אנחנו יכולים להבין שיש חשיבות לזכור את זה, אבל אחרי הכל זה מאורע שהיה יותר מלפני 3,300 שנה. ועם כל הדבר הגדול של יציאת מצרים, בכל אופן לזכור דבר לפני 3,300 שנה, למה, מה הסיבה שהתורה כל כך מחשיבה את זה ומקפידה שיש לנו מצווה ביום ומצווה בלילה וכל יום לזכור את יציאת מצרים? מה העניין, מה העניין להבין את זה קצת יותר בפנימיות? כתוב הרבה מאוד בספרים, הזוהר הקדוש ומפרשי הזוהר מביאים את היסוד הזה שהעניין של יציאת מצרים, אמנם זה מאורע היסטורי שהיה לפני יותר מ-3,000 שנה, אבל למעשה התוכן הרוחני של יציאת מצרים והעניין המהותי והפנימי של יציאת מצרים, זה מתקיים בכל זמן, בכל דור ובכל אדם. ולכן התורה כל כך מקפידה על המצווה ועל הזיכרון של יציאת מצרים, כי למעשה זה שייך לחיים שלנו, זה שייך למה שקורה, זה שייך למה שקורה איתנו. ואנחנו צריכים קצת להתבונן ולהבין יותר בפנימיות מה זה נקרא יציאת מצרים. מצרים, אומר הזוהר הקדוש, מצרים זה לשון של מיצרים. מיצרים זה דבר, זה גבולות, זה דבר שתוחם וסוגר. היה דבר תחום וסגור בזמן גלות מצרים. עם ישראל היה תחום וסגור בתוך מצרים. כמו שהמדרש אומר, שמעולם לא ברח עבד ממצרים, אי אפשר היה לברוח ממצרים, עד שעם ישראל יצא ממצרים. אבל יש גם דבר נפשי ורוחני שנמצא בתוך גבולות ומיצרים, וזה, אומר הזוהר הקדוש, זה הנפש שלנו. כל אדם, על הנפש שלו יש גבולות ומיצרים. ומבחינה רוחנית ומבחינה פנימית אנחנו לא נמצאים במקום שנקרא החירות האמיתית, עולם החירות. כי יש חירות חיצונית, שאין אף אדם או אף גורם שמגביל את האדם. אבל יש בית סוהר רוחני ונפשי. ולזכות לעולם החירות זה נקרא לצאת ממצרים. כרגע אנחנו נמצאים מצד הנפש. מצד הנפש עדיין אנחנו נמצאים במיצרים, ואנחנו רוצים לצאת לחירות, שזה הסוד של יציאת מצרים. הסוד של יציאת מצרים, אומר הזוהר הקדוש, זה יציאת הנפשות מבית הסוהר שלהם, מהמיצרים שקולעים את הנפש. אבל מה זה הבית הסוהר? מה זה המיצרים של הנפש? אומר הזוהר הקדוש יסוד מאוד מאוד גדול. אדם יהודי, כדי להיות בשמחה אמיתית ובאושר אמיתי, צריך להיות במקום הנכון שלו. כשאדם יהודי לא נמצא במקום הנכון שלו, הוא לא יכול לזכות לאושר אמיתי ולשמחה אמיתית. זה כלל גדול מאוד. ויש לזה גם סיבות מאוד מאוד עמוקות למה זה כך, למה זה כך, וכמה שנספיק אז גם נדבר על הנקודה הזאת. אבל האדם היהודי, עד שהוא לא נמצא במקום האמיתי שלו, שם זה נקרא עולם החירות. עד אז אנחנו נמצאים כל הזמן במצרים. הנפש שלנו נמצאת במיצרים, בגבולות, בהסתרה ובצמצום. מהו המקום האמיתי של הנפש של האדם היהודי, ששם האדם מוצא את האושר ואת השמחה הפנימית והאמיתית שלו? השמחה, העולם החירות של הנפש זה כשהאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהנשמה של האדם מחוברת עם הקדוש ברוך הוא, אין עושר ואין שמחה יותר גדולה מזה. לעומת זה, ברגע שיש פירוד בין האדם ובין בין הקדוש ברוך הוא, בין האור של האמונה שלא מאיר בתוך האדם, זה נקרא שעדיין נמצא, לפי עד כמה שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, כפי הבחינה הזאת זה נקרא שהוא עדיין נמצא במצרים. זה המיצרים שלא נותנים לנפש שלו להגיע לשמחה, להגיע לחירות האמיתית שלה. כי זה המקום היחידי שיש שם שמחה ואושר אמיתיים. ברגע שאנחנו לא נמצאים שם, אז יכול להיות שיש דברים שיכולים לשמח אותנו בענייני העולם הזה. יכול להיות, אדם עכשיו היה חסר לו כסף והוא הרוויח הרבה כסף. הוא רצה להיבחר להיות סגן ראש הממשלה, ועכשיו פתאום הוא נבחר להיות סגן ראש הממשלה. אז הוא מאוד מאוד שמח מזה. אבל כל המיני שמחה האלה, אומר רבי נחמן, בסיפורי מעשיות, כל המיני שמחה האלה זה שמחות שחולפות ועוברות. אז הוא יכול להיות שמח יום, יומיים, חודש, חודשיים, אבל זה חולף. זה לא שמחת הנפש שנובעת מתוך הפנימיות של הנפש. זה שמחת הנפש מאיזשהו דבר חיצוני שמשמח אותה. אבל שמחה אמיתית שבונה ונובעת מתוך האדם עצמו, זה רק שהאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. למה זה כך? זה דבר שצריך להבין אותו כנושא בפני עצמו. אבל אנחנו רק אומרים את המסקנה של הדברים, שזה שמה האושר האמיתי. היציאת מצרים, אם אנחנו נתבונן, בהמשך אנחנו גם קצת נעמיק בזה, אבל אנחנו נראה דבר מעניין. עם ישראל למעשה נוצר ונולד במצרים. מדוע? בכיוון שבזמן יעקב אבינו קמה בסך הכל, כל משפחת יעקב אבינו, שזה היה כל עם ישראל באותה תקופה, קמה מנתה משפחת יעקב אבינו, כתוב בתחילת ספר שמות, 70 נפש, ו-70 נפש ירד יעקב מצרימה. וכל עם ישראל זה היה 70 נפש, זה היה כל השורש של עם ישראל. 210 שנים מירידת יעקב עד יציאת מצרים, עברו 210 שנים, כמה עם ישראל יצא ממצרים? רק גברים מעל גיל 20 היו 600,000. זה בלי הנשים ובלי הילדים עד גיל 20. זאת אומרת, עם ישראל היה למעשה כבר כמה מיליונים. וגם זה, כמו שאנחנו יודעים, לא כל עם ישראל זכה לצאת ממצרים. רק חלק זכו לצאת ממצרים. וגם זה אנחנו צריכים לראות מה הייתה הסיבה שחלק זכו וחלק לא זכו. אז שעם ישראל למעשה, עיקר עם ישראל, רוב עם ישראל, למעשה נולד והתגלה בעולם בתוך מצרים. וזה נקודה מאוד עמוקה, שעם ישראל במצרים היה למעשה עם של עבדים. זאת אומרת שתחילת ההיווצרות שלנו, ההתגלות הראשונה שלנו בעולם כעם ישראל, זה היה להיות עם של עבדים. ואומר הזוהר הקדוש שעיקר העבדות, עיקר המושג של העבדות שהיה במצרים, נכון שהייתה העבדות כפשוטו, היינו עבדים לפרו, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, עבדים היינו לפרו. אמנם זה נכון כפשוטו, אבל עומק העבדות היה שהנפש הייתה בעבדות. ומה היה עבדות הנפש? גלות הנפש ועבדות הנפש? שכל תקופת מצרים, אומר הזוהר הקדוש, היה פירוד מאוד גדול, פירוד מאוד גדול, בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לא היה חיבור בין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים הייתה למעשה התחלת ההתחברות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ויש בזה כמה וכמה שלבים. אבל המהות הפנימית של יציאת מצרים הייתה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. בספרי החסידות מובא הרבה מאוד היסוד הזה, שלמעשה זה כל המהלך שלנו כל ימי חיינו. כל ימי חיינו למעשה כל שנה ושנה. אנחנו יוצאים ממצרים, יוצאים לחירות. אבל אם יצאנו לחירות, אז למה אנחנו צריכים שנה הבאה עוד פעם לצאת לחירות? כבר יצאנו לחירות. הסיבה העמוקה של כל שנה זה חוזר, שכל שנה ושנה אנחנו יוצאים ממיצרים חדשים. ובאו של דבר, שהשנה הזאת אנחנו בעזרת השם נזכה לצאת ממיצרים, אבל זה לא בשלמות עדיין, זה לא בשלמות מצד זה, שעדיין לא הגענו לחיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא, שנה הבאה עוד בחינה של יציאה ממיצרים. כל שנה בפסח, לכן זה נקרא חג החירות, לא חג החירות רק לזכר למה שהיה לפני 3,000 שנה, אלא כפשוטו, כל שנה ושנה הנפש שלנו יוצאת מבחינת מצרים לחירות חדשה. והחירות היא, כמו שאמרנו, התחברות, מדרגה וגילוי חדש של קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה התחברות, זה נקרא האמונה. האמונה שבתוך הנפש של האדם היהודי. עכשיו, אנחנו צריכים קצת להתבונן יותר בעומק, כשאנחנו אומרים אמונה, מה הכוונה? מה זה אמונה? הדבר הראשון צריך לדעת, לדעת יסוד מאוד גדול. אי אפשר להוכיח אמונה, אלא האמונה היא נטועה בתוך הלב שלנו. אנחנו יכולים לגלות את האמונה, אנחנו יכולים להעיר אותה, אנחנו יכולים לגדל אותה בתוכנו, אבל השורש של האמונה מצד עצם הבריאה שלנו כעם יהודי, מצד שאנחנו נבראנו כיהודים, אז בתוך הנשמה שלנו כבר נטויה, זרעי האמונה הם קיימים בתוכנו. לכן אין יהודי שהוא לא מאמין. אין כזה דבר. אדם יכול להגיד כמה שהוא רוצה שהוא לא מאמין. אבל מכיוון שהוא יהודי, אז לכן יש את השיר הידוע, שאנחנו מאמינים בני מאמינים. זה כבר קיים בתוכנו, הקשר והחיבור עם הקדוש ברוך הוא. רק מה? הוא יכול להיות בעלמה, והוא יכול להיות בגילוי. ולגילוי יש הרבה מאוד דרגות של גילוי אור האמונה שבתוכנו. ובמצרים אנחנו מגלים, זה היציאה, זה נקרא יציאת מצרים, שאנחנו מגלים בחינה חדשה של אור של אמונה, בחינה חדשה של התחברות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כיצד האמונה מתגלית בתוכנו? שאנחנו אומרים שאנחנו מתחזקים באמונה, מגלים את האמונה. איך גילוי האמונה נעשה בתוכנו? באיזה אופן האמונה מתגלית בתוך האדם? אומר רבנו הארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם גוף שלם. יש לנו ראש, ידיים, חזה, רגליים וכן הלאה. אבל יש שני כלים פנימיים בתוך האדם, שזה עיקר מהות האדם. מה שיש בכלים האלה זה עיקר מהות האדם. ומה עם שני הכלים? הכלים זה מוח ולב. המוח זה הכלי של המחשבה, הלב זה הכלי של ההרגשה. עיקר מציאות האדם, עיקר המציאות הפנימית, הרוחנית, הנפש, רוח, נשמה של האדם זה במוח ובלב. דהיינו, שכשאדם חושב, באמת אם אנחנו נחשוב על המחשבה, זה הורי שהמחשבה זה לא דבר פשוט. מאיפה האדם חושב? איך פתאום האדם, יש לו את הכוח הזה, את הבחינה הזאת שהוא יכול לחשוב. מחשבה זה לא דבר פשוט. ואנחנו נראה שיש בזה גם הדרגתיות במחשבה. התינוק נולד, הוא לא מסוגל לחשוב. תינוק לא יכול לחשוב. לכן הוא גם לא מדבר. לאט לאט אנחנו רואים איך שמתווסף בו דעת. ואנחנו חושבים בטעות מאיפה מתווסף הדעת בתינוק. אז בטעות אנחנו חושבים שבגלל שהוא נמצא כבר, הוא כבר נמצא פה בעולם, כבר שנה, שנתיים, אז הוא שמע שמדברים סביבו, אז הוא התחיל לדבר. אבל זה לא נכון. זה לא זאת הסיבה העמוקה למה התינוק יכול להתחיל ללמוד לדבר. אלא, אומר רבנו הארי הקדוש, שכל יום שהתינוק נמצא בעולם הזה, כמו כל אדם, מתווסף בו דעת. אם אחרי שנה הוא קיבל סך של דעת מסוים, ואם ההתפתחות, אם הגדילה שלו בגיל, כל פעם הוא יקבל עוד ועוד דעת. וזה נקרא כוח המחשבה שבאדם. מסביר רבנו הארי הקדוש, שהכוח המחשבה שבאדם, הוא נמשך מאור אלוקי, שהקדוש ברוך הוא ממשיך על האדם. והאור זה נקרא אור הנשמה. מה שאנחנו יכולים לחשוב, היכולת שלנו לחשוב, זה בגלל אור הנשמה שמאיר בתוכנו. ואז האדם חושב. ואנחנו יכולים לראות, יש ימים שכל מה שאנחנו נעסוק בו ונלמד אותו, נהיה החכמים הכי גדולים, ואחר כך, אחרי שלושה ימים, פתאום אנחנו בכלל לא יכולים לחשוב על כמעט על כלום. אנחנו לא יכולים להתמודד עם שום בעיה. יש ימים שזה נקרא, לפעמים יש גדלות מוחין, וכל דבר מאיר לאדם, והוא יכול לנתח דברים, והוא יכול להתמודד עם דברים, למעט זה יש ימים של קטנות מוחין, שפתאום אדם לא יכול להתמודד עם שום דבר. וקשה לו כל דבר, קשה לו. מאיפה זה קרה? איך זה קרה? שבשבוע הזה האדם היה הגאון הכי גדול בעולם, שבוע אחרי זה הוא ירד אלף אלפי מדרגות, הוא בקושי יכול לחשוב. אומר רבנו הארי הקדוש, זה הכל בא כפי בחינת אור הנשמה. יש למעלה וסת. אם מאירים, מסובבים את זה קצת יותר מאירים לאדם, את האור של הנשמה, אז האדם מאיר לו. אז הוא הופך להיות חכם מאוד גדול. מסובבים קצת את הווסת, קצת מצמצמים, פתאום האדם רואה, אני לא יכול לחשוב שום דבר. מי שרגיל בלימוד יכול לראות את זה. יש ימים שפותחים את הגמרא, וכל שורה בגמרא אלף אלפי חידושים. אפשר לכתוב ספרים בכל שורה בגמרא. אדם שיש לו כבר כמה ימים את זה, אז הוא חושב שזהו, הוא כבר בדרך המלך. פתאום אדם קם בבוקר, הוא פותח את הגמרא, הוא בקושי יכול לצרף את האותיות אחת לשנייה. הוא לא מבין בכלל את הצירופים של האותיות. מה השורש של הדבר? השורש של הדבר זה נקרא אור הנשמה. ויש סיבות שהקדוש ברוך הוא מניק כל אדם ואדם בהשגחה פרטית. לפעמים מאיר, לפעמים לא מאיר. זה מה ששלמה המלך אומר. עת לכך ועת לכך. יש זמנים כאלה, יש זמנים כאלה. זה הכל לפי ההשגחה וההנהגה של כל אדם ואדם באופן פרטי. במחשבה, כוח המחשבה שזה נקרא אור הנשמה. כוח המחשבה, בכוח המחשבה אנחנו יכולים להשיג ולהבין את הקדוש ברוך הוא. מה נקרא להבין ולהשיג את הקדוש ברוך הוא? הרי כתוב בפתח אליהו, אמר אליהו הנביא, לית מחשבה תפיסה בך כלל, אין המחשבה תופסת בך כלל. אז איך אנחנו אומרים שהמחשבה יכולה לחשוב, להבין, לתפוס את הקדוש ברוך הוא? אליהו הנביא בפתח אליהו סותר אותנו, הוא אומר לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל מסביר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, הוא אומר, מה שכתוב לית מחשבה תפיסה בכלל, להבין את הקדוש ברוך הוא עצמו אי אפשר להבין בשום פנים באופן. לית מחשבה תפיסה בכלל, מה אנחנו כן יכולים להבין? אנחנו יכולים להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהיג את העולם שלנו, את כל העולמות. זה כן האדם יכול להבין, בזה המחשבה יכולה לחשוב. על המלכות והנהגת הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים לחשוב, עליו עצמו אנחנו לא יכולים לחשוב. והמשל הדבר שיש מלך גדול מאוד וחכם מאוד שמנהיג את המדינה, ויש לו חוקים, יש לו שרים, יש לו סדר שלם בהנהגת המדינה. אנחנו יכולים להבין בסדר הנהגת המדינה, אנחנו יכולים להבין מי זה השרים שלו, אנחנו יכולים אולי אפילו לדבר איתם, אנחנו יכולים להבין את החוקים שחקק המלך במדינה, זה אפשר, בזה אפשר לתפוס. את המלך עצמו אנחנו לא מכירים ואין לנו שום תפיסה בו. מדוע המלך יושב בארמון שלו? אף אחד לא מכיר אותו. מהאזרחים הרי הפשוטים של המדינה אף אחד לא מכיר את המלך. הוא לא יודע מה המלך אוהב. הוא לא, את המלך עצמו הוא לא מכיר. מה הוא מכיר? הוא מכיר את ההנהגה שהמלך מנהיג את המדינה. זה משל שמביאים בקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה שאליהו הנביא אומר בפתח אליהו, לית מחשבה תפיסה בכלל, זה בעצם המלך, בעצמיות של המלך, בעצמות הקדוש ברוך הוא, אין לנו שום תפיסה. אבל בדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה אנחנו יכולים להבין. כל התורה, למעשה כל התורה, כל חלקיה, זה הכל רובדים רובדים להבין כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ניקח דוגמה פשוטה, דוגמה פשוטה לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, דרך התורה אנחנו יודעים את זה, ביום השבת שבת ויהי נפש. מה זה אומר? זה אומר שביום השבת יש הערה רוחנית מיוחדת, מה שאין לא ביום ראשון, לא ביום שני, לא ביום שלישי, לא בשום יום. ביום שבת יש הערה רוחנית מיוחדת. זה אנחנו יודעים מהתורה. בלי התורה, אז אנחנו יכולים לקחת ולהחליט שיום שבת יהיה יום שישי, או יום ראשון. זה מה זה? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא גירש. גירש את המוסלמים ליום שישי, את הנוצרים ליום ראשון, כדי שלא יהיה להם קשר עם האור המיוחד שיורד לעולם דווקא ביום שבת. אז אנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא מאיר אור מיוחד דווקא ביום שבת ולא ביום אחר. זה נקרא להבין את דרכי הנהגת השם. אז המחשבה יכולה לחשוב בדרכי הנהגת השם. זה כלי אחד, דרך אחת. הדרך השנייה זה הלב. הלב מרגיש. הלב מרגיש, והרגשות הלב, זה נקרא אור רוחני שנקרא רוח. יש הנשמה זה במוח, המחשבה, והרוח זה בלב, וזה הרגשה. כל כוחות ההרגשה, כל מה שאדם מרגיש, פעם האדם שמח, פעם הוא עצוב, פעם הוא מרגיש שהוא מקנה, פעם הפוך, הוא מרגיש עין טובה, והוא מלמד זכות, ורק מסתכל בדרך חיובית על כל דבר ודבר. כל ההרגשות, כל מיני ההרגשות האלה, זה נקרא הערת הרוח שבלב. הלכה למעשה, שעיקר מהות האדם זה נשמה ורוח. זה עיקר מהות האדם. דהיינו, מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מרגישים. מה זה נקרא להאיר בתוכנו את האמונה ולגדל את האמונה, לחזק את האמונה בתוכנו? כשאנחנו זוכים לאט לאט, אי אפשר את זה בקפיצות, אי אפשר את זה יותר מדי מהר, אבל לאט לאט אנחנו לומדים להכיר את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואז המחשבה שלנו יותר ויותר חושבת בדרכי הנהגת השם. פירוש הדבר, שאנחנו רואים מציאות מסוימת, אז אנחנו מתחילים לשתף בתוך המציאות הזאת, אנחנו מתחילים לשתף מה הקדוש ברוך הוא שייך למציאות הזאת. עכשיו קם מישהו ומכריז בקולי קולות שכל העניין שלנו בבריאה זה להשמיד ולהרוג ולאבד כל יהודי. יש לנו שתי אפשרויות איך להסתכל על זה. אנחנו אמרנו את זה בגלל מגילת אסתר. המן קם, אמר להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. ואנחנו מכירים שבמשך הדורות היו ענפים והערות של המן במשך הדורות. כל פעם היה קם מישהו אחר. כשאנחנו מסתכלים על המציאות הזאת, זה מציאות פה בעולם הזה. הנשיא איראן רוצים לזרוק עלינו כל מיני פצצות. אנחנו מסתכלים על המציאות הזאת. יש לנו אפשרות להסתכל על זה בדרך העולם, בדרך הטבע של העולם. למה זה כך? מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? וכן הלאה. יש לנו אפשרות גם להתחיל לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בתוך המציאות הזאת. והוא שהמחשבה שלנו מתחילה להתבונן בכל ענייני המציאות שסביבנו, בכלליות ובפרטיות. אנחנו מתחילים לשתף את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו. אנחנו מתחילים להבין, זה נקרא אור הנשמה, מתחילים להבין, יש פה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, הוא קשור עם החיים שלנו. ככל שאדם זוכה יותר ויותר לחשוב על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בחיים הפרטיים שלו, זה נקרא לעלות מדרגה לדרגה באמונה. וכשאדם חושב יותר ויותר על הקשר של מה שקורה לו בחיים היומיומיים, בתוך המציאות שלו, איך זה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הוא רוצה ללמד אותו פה? האם יש פה איזה רמז כלשהו? וכן הלאה. זה בחינה אחת באמונה. בחינה אחת באמונה. שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו באופן פרטי, המאורעות שקורים לנו הן לא מאורעות מקריים, אין סתם בעולם, וגם אם מצד ההסתכלות הטבעית, יכול להיות שזה נראה הכי סתמי בעולם, אבל מצד ההסתכלות של האמונה, אנחנו מבינים, אין סתם, הפלוני עשה לנו משהו לא נעים, אז אני יכול, מצד הטבע, הוא לא צודק בשום פנים ואופן, פלוני, לא, האדם הזה לא צודק בשום פנים ואופן, אבל מצד האמונה אני מבין, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך האדם הזה. זה אין יהודי שלא עבר את זה. אני רוצה לספר לך, אתה נזכרת לי עכשיו משהו, אני רוצה לספר לך. זה היה לפני הרבה שנים, הייתי בצבא, והייתי, היה לי איזה תפקיד של פיקוד, היה לי חייל שכל הזמן היה מתווכח איתי שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים. בסדר. ולא עכשיו הייתי מטיף גדול, אבל זה היה קצת מוזר, כזה מלחמה. לצערנו הרב, יום אחד החייל יצא עם נגמש, ירו שם RPG על הנגמש והוא נפצע. הלכתי לבקר אותו בבית חולים. אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע כמה אנחנו התווכחנו, אמר לי. אמר לי, אתה יודע, ברגע שה-RPG נכנס לתוך הנגמש והתחיל לשרוף, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, לא צעקתי לא לאבא שלי, לא לאמא שלי, לא לרמטכ"ל, לא למפקד, רק לקדוש ברוך הוא צעקתי. אז הוא אומר, באותו רגע הבנתי שאין לי למי לפנות, רק לקדוש ברוך הוא. אבל אם נשאל את השאלה רגע, אבל באמת אתה התווכחת כל כך הרבה שזה לא קיים, איך הגעת לזה שצעקת אליו? מאיפה זה בא? זה פנימיות האדם. הנשמה של האדם בפנימיות שלה, יאיר לפיד בעזרת השם אחר בבוקר הוא כבר יתחיל לעשות לימודי רבנות, הוא יהיה הרב יאיר לפיד וישנה את כל הנהגה. אין יהודי שבפנימיות שלו לא מחובר ולא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה רק איזושהי הטעיה, בדרך כלל גם הטעיה זמנית. ברוך השם, אנחנו רואים את זה, שזה רק טעות זמנית. אז זה בחינה אחת של האמונה. בחינה אחת של האמונה זה המחשבה. וזה כמו שאמרנו, זה כוח הנשמה. אבל אומר משה רבנו בתורה, לא זה שלמות האמונה. כמה שאדם יהיה חכם גדול מאוד בתורה, ובכל דרכי האמונה, זה עדיין העיקר חסר. מה אומר משה רבנו בתורה? וידעת היום, מה זה וידעת? זה המחשבה. והשיבות אל לבבך. העיקר של שלמות האמונה זה שאדם זוכה להאיר את האמונה בתוך הלב. זה נקרא שלמות של האמונה. בדרך כלל, הניסיון מראה שלדעת את יסודות האמונה, מי שרוצה. אדם בא ורוצה לדעת את יסודות האמונה, אפשר לעשות סדנה של ארבעה שיעורים, כל שיעור שעה, ארבע שעות, אחרי זה אדם יוצא עם ידיעה שלמה. בידיעה הוא יודע הכל. להשיב את זה ללב, להשיב את זה ללב, צריך פה 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. צריך הרבה מאוד שנים להרגיש בלב את הקשר ואת החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל מי שבא פתוח, יכול ללמוד בזמן יחסית קצר את יסודות האמונה. על כל פנים את היסודות הכללים והעיקרים של האמונה. אבל לחיות את זה בלב, זה העבודה של כל החיים שלנו. מה זה נקרא להאיר את האמונה בלב? מה זה הבחינה הזאת של להאיר את האמונה בלב? אומר הזוהר הקדוש, יש שני כוחות עיקריים בלב, שתי כוחות הרגשה עיקריים בלב, שההרכבה של הכוחות האלה זה למעשה כל הרגשות הלב שלנו. מהחיוביים ביותר עד השליליים ביותר, כל הכוחות של הלב מורכבים משתי כוחות יסודיים. אחד זה נקרא אהבה, אחד זה נקרא יראה. האהבה והיראה זה השורשים של הרגשות שבלב. או שאדם אוהב, או שאדם מפחד, וכל שאר הרגשות זה ערבוב. זה איזשהו הרכבה של שתי הבחינות האלה ביחד. חסרון האמונה בלב, חסרון האמונה בלב זה כשאדם מחובר באהבה לענייני העולם הזה, או מפחד מענייני העולם הזה, והרבה פעמים זה קשור זה בזה. אהבה והיראה. אם אדם אוהב את העולם הזה, בדרך כלל הוא גם מפחד מהעולם הזה, כי זה קשור זה בזה. אז זה נקרא, רבי נחמן מברסלב קורא לזה, אהבה שירדה לעולם הזה, יראה שירדה לעולם הזה, אהבות נפולות, יראות נפולות. זה נקרא חסרון האמונה במדרגת הלב. מה זה להעלות את הלב באמונה, להעלות מדרגה לדרגה, להעלות את הלב באמונה, זה לחבר את הרגשות האלה שנקראים אהבה ויראה, לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו להרגיש, להרגיש בלב אהבה ויראה, אהבת השם ויראת השם. עניין במצרים, עם ישראל, מכיוון שכמו אמרנו קודם, שעם ישראל נולד ונוצר במצרים. במצרים הייתה תרבות עוצמתית מאוד של העולם הזה. אנחנו לא מכירים את זה היום, אנחנו לא מכירים את התרבות של המצרים. היה כל העניינים של העולם הזה, זה תלמידים מתחילים של תרבות מצרים. ותרבות... כן. טוב, בסדר, אז אחרי השיעור נדבר על זה. כן, לא, אבל בסדר, בעזרת השם אנחנו נעשה שיחה על הפירמידה, אבל כרגע זה לא הזן, זה לא העיקר כרגע. אז במצרים הייתה תרבות מאוד מאוד חזקה. יש בתרבות של מצרים של אז, היה הרבה מאוד עניין של תאוות ואהבה של העולם הזה, מה שאנחנו לא מכירים בתקופתנו. מדוע? כי אז היה, עד כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, זה לא כמו שהיה במצרים. במצרים זה היה הרבה יותר עוצמתי. היה אז מושג שהיום אנחנו לא מכירים את זה, כי חז"ל שינו את הדבר הזה, זה עבודה זרה. מה הכוח של עבודה זרה? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים היום, אנחנו לא מכירים את הכוח של עבודה זרה. כי כשבנו את בית המקדש השני, אז חז"ל ביטלו את היצרה של עבודה זרה. לכן אנחנו לא מכירים היום את העוצמה של העבודה זרה. אבל עם ישראל, כתוב, חז"ל אומרים, היה שקוע מאוד מאוד בעולם, מאוד מאוד בעבודה זרה, לכן עם ישראל היה מחובר מאוד עם כל מציאות העולם הזה. האהבה שבלב, היראה, המחשבות היו שקועות בתוך מציאות העולם הזה. כשמשה רבנו בא למצרים, הוא בא למעשה לעם של עבדים, לא רק עבדים בגשמיות למצרים, גם עם של עבדים ברוחניות לתאוות העולם הזה. וצריך לדעת שלמעשה תאווה היא הופכת את האדם להיות, זה המהות. כתוב בספרים שהמהות של התאווה זה להפוך את האדם להיות עבד לתאווה. מה זאת אומרת עבד לתאווה? פירוש הדבר שהתאווה מוליכה את החיים של האדם, ולא האדם מוליך את החיים של את התאווה. ככל שהתאווה יותר חזקה ותופסת את האדם, היא מכריחה אותו, היא כופה עליו את דרכי חיים ומעשים ומציאות מסוימת. מדוע? זה פשוט יותר חזק ממנו, וזה בתוך הנפש שלו, וזה יותר חזק ממנו, התאווה. לכן עם ישראל במצרים היו שקועים בגלות, לא רק בגלות מצד השיעבוד של המצרים, אלא גם ויותר, מה שהיה יותר קשה, זה הייתה גלות מצד התרבות של המצרים. הם היו משועבדים לתרבות של המצרים. עד כדי כך, שאפילו התגלויות גבוהות מאוד של קדושה, כולל משה רבנו, לא היו יכולים להוציא את עם ישראל ממצרים. וזה אנחנו אומרים בהגדה של מצרים. כתוב, ואעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אני השם. שואל רבנו אריה הקדוש שאלה. הוא אומר, באמת, למה הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים לגאול את עם ישראל ממצרים? למה הוא היה צריך לרדת בעצמו, לגאול את עם ישראל ממצרים? אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא והיום. הוא אומר, הכוח של ההסתרה, הכוח של התאוות במצרים, היה כל כך עוצמתי, שאם היה שולח מלאך למצרים, אומר רבנו אריה הקדוש, אתם יודעים מה עם ישראל היה אומר למלאך? היה בא מלאך, מאיר מאוד, גדול מאוד, והוא אומר, באתי לגאול אתכם. אתם יודעים מה שעם ישראל היה אומר למלאך? זה לא הזמן המתאים. למה? כי יש כבר חודש ימים מודעות שמגיע תיאטרון שהרבה שנים לא היה במצרים. אנחנו כבר חודש ימים מחכים לתיאטרון הזה. עכשיו אתה רוצה להוציא אותנו ממצרים? קודם שנראה את ההצגה ואחר כך אנחנו נצא ממצרים. אומר רבנו אריה הקדוש שהתאוות של מצרים יותר חזקות היו מהכוח של המלאך להאיר קדושה בנשמות ישראל. לכן כתוב בהגדה, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד במצרים לגאול אותנו, וזה כמובן כוח שמבטל כבר את כל התאוות ואת כל ההסתרות שיש בעולם, וזה הסיבה העמוקה שהשכינה בעצמה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו גאל אותנו ממצרים. כך מסביר רבנו אריה הקדוש. כן, אנחנו בעזרת השם נגיע לזה, לאט לאט. בעזרת השם אנחנו נגיע לכל הדברים. כרגע אנחנו רק עוד רוצים להגיד בכלליות את המושג שנקרא יציאת מצרים. מדוע התורה, אנחנו רואים שהתורה מאוד מקפידה עלינו לזכור את יציאת מצרים. ואנחנו רוצים להסביר את עומק הדבר, שעומק הדבר זה שיציאת מצרים היא מתקיימת כל יום ויום אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, או שאנחנו במצרים, או שאנחנו יוצאים ממצרים, או שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו נמצאים בכל מיני שלבים, שבלמעשה עם ישראל היה בזמן גלות מצרים או בזמן היציאה. זה דברים שעוברים עלינו כל הזמן, הדברים האלה. ולכן התורה מצווה לנו לזכור את יציאת מצרים. העניין של לזכור את יציאת מצרים זה לא שעכשיו איזה שיעור בהיסטוריה, לזכור משהו היסטורי שהיה לפני 3,300 שנה. זה משהו שלמעשה חי איתנו כל יום ויום. אז כרגע אנחנו עומדים רק על הנקודה הזאת. בכל עניין גלות מצרים אנחנו נראה יש המון המון דברים, המון היבטים להסתכל על זה ולהבין את זה. כן, רק אני אגמור. מחילה. אני רוצה לבקש לך מחילה. מאיפה אתה אמרת עכשיו את הטענה הזאת שאין הוכחות היסטוריות? אז מחילה, גם אני בדקתי, ואני רוצה להגיד לך, זה לא נכון.
Okay.
יש ממצאים היסטוריים, לא חוקרים יהודים ודתיים מצאו אותם, אלא חוקרים גויים, ארכיאולוגים, שמצאו ממצאים היסטוריים שמוכיחים את כל מעשה של יציאת מצרים, באותה תקופה. ואני אגיד לך גם, כבר אני אגיד לך את המקור, ואני אגיד לך את המקור, לא כרגע נפתח את זה, אבל אני אומר לך את המקור שתלך לבדוק. זה נקרא הפפירוס המצרי.
זהו, שהפפירוס, אתה מדבר עליו, זה שישטות ממש ממש לא מדויקת, שדתיים מפרשים כעם יהודי, אבל בעצם מדובר על משהו אחר לחלוטין שקרה באותה תקופה. ואין שום מקופות לזה שהעבידו
את העם היהודי
ועם
ישראל
בתקופה הזו של ההיסטוריה.
הפפירוס
זה משהו שהרבה דתיים באו ואמרו לי, והוא פשוט לא מדבר על
העם
היהודי, הוא מדבר על
איזושהי
מלחמה שהיה להם.
אני אגיד לך, אוקיי. אז בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה כזה דבר. בגלל שזה לא הנושא שלנו, אז זה לא יהיה נכון לסטות מהנושא כדי לדבר עכשיו על הפפירוס. אז זה, כן, אין בעיה לדבר על זה. אין בעיה לדבר על זה, אבל אתה יודע, כל דבר בזמנו. ב-8 יש שיעור בחשבון, ב-9 שיעור בהיסטוריה. עכשיו זה שיעור לא בפפירוס. אפשר אחרי השיעור הזה לעשות שיעור בפפירוס. בנושא הפפירוס, אבל... לא, זה בסדר גמור. כל דבר במקומו.
לא, אני לא רוצה
את זה. אני לא ניכנס לזה כרגע, אבל אם אתה רוצה ראיות לכל מיני דברים שקשורים לאמת של התורה, תדע לך שיש הרבה מאוד ראיות, רק שזה לא כרגע, זה לא השיעור כרגע.
זה לא ראיות,
אבל לא צריכים ראיות. לא, יש כאלה שכן צריכים. כן. כן. אוקיי, בוא נשאיר את זה. בוא נשאיר את זה, כי זה, זה לא הוגן, כי זה לא באו על זה לשמוע. אז אני נתמקד בעניין שלנו, שהעניין של יציאת מצרים, אנחנו, מה שהתורה מצווה עלינו לזכור את יציאת מצרים, היא מצווה עלינו זה מצד התוכן, בגלל התוכן הרוחני והפנימי שלה, שלמעשה זה דבר שנמצא ומלווה אותנו בחיים היומיומיים שלנו, וזה לצאת כל פעם מהמיצרים שלנו, והמיצרים שלנו זה מסכים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וכל פעם ופעם, כל יום ויום, כל תקופה, אנחנו מגלים את הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא במדרגה ובגילוי חדש. וזה העומק התפקיד שלנו בעולם הזה, כמו שכתוב הרבה את זה בספרים, כל פעם להתחבר חיבור חדש עם הקדוש ברוך הוא. שכל פעם אנחנו מתחברים חיבור חדש עם הקדוש ברוך הוא. כן, מיד. ומהות החיבור זה שכל פעם האדם מבין במחשבה מבין יותר את יסודות ההנהגה, והעיקר זה שזוכה להשיב את זה ללב, להרגיש בלב יותר את האהבה ויראת השם. זה בכלליות גדולה מאוד המושג של יציאת מצרים. כל פעם שהאדם זוכה לבטל קצת איזשהו חיבור, איזשהו קשר שלו עם העולם הזה, ובמקום זה הוא מכניס לתוך הלב, מרגיש בתוך הלב יותר חיבור עם מציאות רוחנית, עם דברים יותר מופשטים מעולם הזה, וזה האהבה ויראת השם, אז זה נקרא יציאת מצרים, הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו.
אני מאוד יכול להתחבר להגדרה שאמרת שבעצם, שהכוח המניע אותנו זה אהבה ויראה, או אהבה ופחד. מה שאני לא מצליח להבין, למה בעצם נתת איזשהו ערך מוסף לאהבה ויראה בו זמנית?
לא, לא, אני מת שאני לא מבין את השאלה, מה הכוונה ערך מוסף? לא הבנתי.
אתה באיזשהו הקשר, דיברת שהאהבה האמיתית, זה אהבה שמלווה ביראה.
אה, אתה מתכוון שחיברנו בין שתי?
אני יכול להבין שזה שתי כוחות מנוגדים שמניעים אותנו.
לא, אז אוקיי. הוא אמר משהו. כן, אני יודע. הוא אמר את זה בשקט. אבל הוא אמר משהו שההסבר של המשהו שהוא אמר זה תשובה למה שאתה אמרת. הוא אמר בתחילו והרחימו. והרחימו ותחילו. זה בארמית. באהבה וביראה וביראה ובאהבה. מלמד אותנו הזוהר הקדוש בדבר הזה יסוד מאוד גדול. רק אהבה זה לא טוב, רק יראה זה לא טוב. מדוע? כי היראה עושה גבולות נכונים לאהבה. פירוש הדבר שנכון שהחיות הפנימית של האדם זה בעיקר כוח אהבה. זה נכון. אבל מה העירה עושה? העירה עושה שהאהבה תהיה במידה נכונה ולא תחרוג לגבולות לא נכונים. כי ברגע שהאהבה תחרוג לגבולות לא נכונים, היא הופכת להיות הרסנית במקום בונה. לכן צריך את השילוב של אהבה ועירה. וזה יסוד מאוד גדול בקבלה, הדבר הזה. להשתתף בשתי הכוחות האלה ביחד. כן. כן. אבל אני אגיד לה, אתה יודע שאני, אני יודע, אתם יודעים שאני בשמחה לשב עד זה. יש לנו זמן עד הנץ, אין בעיה. קיבלתי, יועדתי. הערת פורים. התקשר אליי השבוע, במוצאי פורים, התקשר אליי מישהו מתל אביב. אמר לי, אתה יודע איפה חוגגים הכי הרבה את פורים? אמר לי, פה בתל אביב. אמר לי, מיום חמישי יש מסיבות פורים, ואחרי פורים יש אפטר פורים. אז הוא אמר לי, למה אף חג לא עושים כל כך הרבה חגיגות? אף חג, זה פלא. ושום חג אין כל כך הרבה חגיגות. באמת, 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 זה בגלל האור הגדול של פורים. האור של פורים הוא כל כך גדול, עכשיו הנשמות מרגישות את זה, לא מבינות את זה, רק מרגישות את זה. מרגישים שרק צריך לשמוח, רק לעשות עוד מסיבה ועוד מסיבה. בסדר, אז זה שיעור אחרי פורים, בסדר, קיבלנו. לא, בסדר, נחלטתי, זה נקרא שיעור אפטר פורים, כן. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, תמיד בפורים אני מסר שיעור שאני שיקור. ותמיד מפרים לי, אבל לא עד כדי כך. טוב, לא, בסדר. לא? נכון, נכון, נכון. צודק, צודק, מסכים איתך. עירת, איך אומרים בחסידות לזה מה שאתה אמרת? עירת הרוממות. בסדר, נכון, אתה צודק. רק אנחנו... בסדר, מקבל, יש הרבה נושאים לדבר. בסדר, כן. זה דוגמה, נכון. זה דוגמה לשחרור ממצרים. ליציאת מצרים הפרטית. זה דוגמה ליציאת מצרים הפרטית, הדבר הזה. עכשיו, בוא נעשה הסכם. לא עד כדי כך, לא עד כדי כך, אבל לפחות 12 דקות. 12 דקות. אני שם את השעון פה. מה? נמצא כבר איזה גימטריה ל-12 דקות האלה. אני יש פה את הש... מה? אל תדאג, אחר כך אני אגלה לך מה לעשות של ה-12 דקות. אני לא יכול, זה עוד אפשר להגיד את זה באתגליה. אחר כך אני אגיד לך את הסוד של ה-12 דקות. אז 12 דקות, עוד 12, כל אחד, רק יחכה 12 דקות, בסדר? אחרי 12 דקות אפשר לשאול את השאלות. אין שום בעיה. עכשיו רוצים ב-12 דקות האלה להיכנס לנושא קצת עמוק. קצת לעומק הדבר, ואני מניח שלהרבה זה יהיה בכלל מושג חדש, אבל לכן להקשיב, אחר כך אפשר לשאול את כל השאלות שבעולם, אבל חייבים קצת להקשיב לזה כדי להבין בכלל על מה הדבר. אחד היסודות שהקבלה מלמדת אותנו, זה שלמעשה יש דבר כזה שנקרא סוד הגלגול. מה הכוונה? מה זה סוד הגלגול? סוד הגלגול אומר שאדם הוא לא פעם ראשונה בעולם הזה. יש בזה הרבה מאוד בחינות בדבר הזה, ולכן רבנו אריה הקדוש כתב ספר שלם שנקרא שער הגלגולים, שבו הוא מסביר את כל המציאות הזאת, שבו רבנו אריה הקדוש מסביר את כל המציאות הזאת, ומסביר רבנו אריה הקדוש שלמעשה זה כמעט בלתי אפשרי שאדם יזכה בפעם אחת ובגלגול אחד לתקן את כל מה שהוא צריך, לעשות את כל התפקיד שלו. לכן האדם חוזר עוד פעם ועוד פעם, כי כל פעם לתקן עוד ועוד בחינות במציאות הפנימית שלו. זה בכלליות גדולה מאוד מושג הגלגול. בספר שנקרא שער הכוונות על פסח, שואל רבנו אריה הקדוש שאלה. הוא אומר, עם ישראל נולד ונוצר בתוך גלות מאוד מאוד קשה. אנחנו לא יודעים היום עד כמה גלות מצרים הייתה קשה. הוא אומר שמה שלא הייתה כזאת גלות קשה לעם ישראל מעולם, כפי שהיה בגלות מצרים. זה היה בסך הכל עם ישראל היה במצרים 210 שנים, אבל עיקר הקושי של הגלות היה ב-86 שנים האחרונות של גלות מצרים, שזה היה, עם ישראל אז עבר איסורים נוראים מאוד, איסורים וקושי מאוד גדול. ושאל רבנו אריה הקדוש, מדוע נגזר על עם ישראל, מה הסיבה שעם ישראל היה צריך לעבור, להיווצר, להיוולד, להתגלות בעולם, מתוך מציאות כל כך קשה של גלות מצרים? זה השאלה שלמעשה בזה פותח רבנו אריה הקדוש את כל ענייני הפסח, כל הדרושים והלכות פסח, הוא פותח בשאלה הזאת. ואומר רבנו אריה הקדוש, שבאמת נשמות ישראל זה לא פעם ראשונה שהיו בעולם. ולכן קודם אמרנו שאנחנו במצרים, עם ישראל נוצר להיות עם, נוצר להיות עם ישראל. אבל לא כעם ישראל, הנשמות ישראל כבר היו בעולם. כמה וכמה גלגולים, כמה וכמה פעמים, שבכל פעם ופעם עברו איזשהו בירור מסוים, איזשהו תיקון מסוים, ורק בזמן גלות מצרים יכלו להתגלות בעולם, להיוולד בעולם כעם ישראל. ואומר רבנו אריה הקדוש, ומה הם היו הגלגולים של נשמות ישראל? אז בואו אנחנו נגיד, אנחנו מדברים על דברים קצת עמוקים, והנושאים האלה, אני אומר, אני כבר מתחיל להגיד, אני מתחיל קצת לדבר על זה, אני יודע שכל דבר ודבר, זה, כל מושג שאני אדבר פה זה אין ספור שעות שאפשר לדבר על זה ולהרחיב בזה, ולכן פה אנחנו אומרים רק כמה דברים קצרים, כדי להבין מתוך זה כמה נקודות חשובות שקשורות לעניין של מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים. דבר ראשון, אומר רבנו אריה הקדוש, שהפעם הראשונה שעם ישראל היו בבריאה, שכל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון בשעה שהוא נברא. אדם הראשון למעשה היה כלול מכל נשמות ישראל. איך אדם יכול להיות כלול מהרבה נשמות? איך זה יכול להיות כזה דבר? למעשה, הדוגמה הפשוטה מהחיים שלנו זה ההורים שמולידים ילד. כשמולידים ילד, הילד היה כלול באיזושהי בחינה רוחנית כבר אצל ההורים לפני שהוא נולד בעולם. ויש בזה אריכות גדולה בדבר הזה. לאחר מכן, נשמות ישראל באו פעם ראשונה לעולם כפרטים, כאנשים פרטיים, זה היה בדור המבול. בדור המבול זה היה פעם ראשונה שנשמות ישראל היו, ולמעשה מי שחטא בדור המבול זה אנחנו בעצמנו היינו. נשמות ישראל, אנחנו בעצמנו חטאנו בדור המבול. בדור המבול היו שתי עבירות שבעיקר בגללם נגזרה הגזרה של המבול. שתי עבירות היו, עבירה אחת, השחית כל בשר דרכו על הארץ, הכוונה היא לכל הבעיות של הקדושה. זה נקרא, בלשון החסידות זה נקרא פגם הברית. פירוש הדבר שמתנהגים שלא בקדושה. שלא בקדושה זה כמו חיות, כטבע, כתרבות החיות. אין למעשה קדושת הבית, קדושת הנישואים, קדושת הקשר בין בעל ואישה. כי בעל ואישה, הקשר ביניהם זה קשר של קדושה. מה הכוונה של קדושה? יש משהו פנימי, רוחני ונפשי מאוד עמוק שמחבר את הבעל והאישה, שהם ביחד בונים את הבית ובונים את הקשר. ברגע שנפרצים כל הגדרות של זה ולא שומרים על המסגרת הנכונה של הבית, זה נקרא בתורה והשחית כל בשר דרכו על הארץ. כדרך למעשה, מי מתנהג ככה? מי נוהג ככה? החיות. החיות הם לא, אין קידושין אצל החיות. אנחנו לא שמענו על איזה חתול שקידש את החתולה. היום היה פה ומחר פה, וככה זה המבנה. ככה זה מבנה אצל החיות. אבל בעם ישראל, כל הקשר בין בעל ואישה, בין בעל ואישה זה קשר של קדושה. קשר של קדושה, הכוונה, זה לא עכשיו איזשהו מפגש חווייתי נעים, אולי איזושהי תאווה, אולי איזושהי ענה, אלא למעשה זה התחברות מאוד עמוקה ומאוד פנימית, והם בונים ביחד בית, בית בישראל. דור המבול, שכתוב וישחית כל בשר דרכו על הארץ, פגם וקלקל בדבר הזה. זה היה האבון אחד של דור המבול. האבון השני של דור המבול היה גזל, חמאס או גזל. וזה היה האבונות של דור המבול. דור המבול, כמו שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר, מחה כל בשר מעל פני הארץ, היה המבול, העולם נמחה, ונולד עולם חדש, נוצר עולם חדש מנוח ומבניו. 250 שנה אחרי המבול, היה עוד מאורע מאוד מאוד גדול, באותה תקופה. מה זה היה? זה נקרא דור ההפלגה. דור ההפלגה זה היה באזור בבל, שזה עיראק של היום, והם בנו, היה שם המנהיג של אותו דור, שמו היה נמרוד, על שם המרד, ואנחנו צריכים להבין מה היה המרד שלו, נתבונן קצת. ואז הם עשו מגדל, מגדל, ובראש המגדל כתוב במדרש, זה מגדל, זה מה שאנחנו קוראים לזה מגדל בבל, וכתוב במדרש שבראש המגדל הם פנו פסל, פסל של לוחם עם חרב ביד, ובראש המגדל הוא עמד, הלוחם הזה עמד עם הפסל, עם החרב ביד, ואומר המדרש לעשות מלחמה בקדוש ברוך הוא. דור ההפלגה רצה לעשות מלחמה בקדוש ברוך הוא. שואל אחד ממפרשי המדרש, שאלה, הוא אומר, וכי שוטים כאלה וטיפשים כאלה הם היו, שהם רוצים לעשות מלחמה בקדוש ברוך הוא? אין לכם כבר מה לעשות, זהו, כבר משעמם לכם בעולם הזה. אתם עושים מגדל ואתם באמת חושבים שאתם עושים מלחמה עם הקדוש ברוך הוא? כל כך טיפשים הם היו, הדור הזה? הוא אומר, לא, זה בכלל לא, לא, זה המהות האמיתית של דור ההפלגה. לא חושב שזה היה באמת, זה כפשוטו. אלא, הוא אומר, באמת הם היו חכמים מאוד גדולים. והם האמינו בקדוש ברוך הוא. והם לא חשבו שבאמת יכולים ללחם בקדוש ברוך הוא. הם האמינו בקדוש ברוך הוא. רק מה, היה להם טענה. זה היה הסברה של דור, הדור של נמרוד. היה להם סברה. מה הייתה הסברה שלהם? כתוב בתהילים, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. מה הם רצו? הם רצו להגיע להסכם עם הקדוש ברוך הוא. הם אמרו לו, תראה, מה יש לך? יש לך כאלה עולמות רוחניים, עליונים, מלאכים, כוכבים, ספירות, אורות. פה תראה מה קורה פה בעולם הזה. תראה, אנחנו הבני אדם, יש לנו תאוות, יש לנו שיגונות. בוא נעשה הסכם. השמיים שמיים לשם. אתה תהיה למעלה, והארץ נתן לבני אדם. תן לנו את הארץ. אתה אל תתערב בענייני הארץ, אנחנו לא נתערב בענייני השמיים. לעשות הפרדה. כל ההנמאות של מגדל בבל זה איזשהו רעיון. והרעיון הזה הוא לא רעיון פשוט. לעשות איזשהו רעיון, לעשות הפרדה בין שמיים לבין הארץ. ככה מסביר אחד ממפרשי המדרש. והדבר הזה, הדבר הזה למעשה, בפנימיות של נשמות ישראל, זה מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה באותו דור, אברהם אבינו היה חי בדור ההפלגה. בזמן מגדל בבל, אברהם אבינו היה בן 48. ואברהם אבינו הוא היחידי באותו הדור שהבין שכל המהות של בריאת העולם זה הפוך, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כן נמליך אותו פה בעולם הזה. נכון, יש לנו, אנחנו לפעמים קטנוניים, לפעמים שטוטניקים, לפעמים אנחנו עושים כל מיני דברים לא מתאימים, אבל אדרבה, כל המהות של הבריאה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא במקום הזה, דווקא בחושך, במלחמות ובקושי ובהתמודדויות שלנו, פה אנחנו למעשה כן נגלה את המלכות שלו. לא נדחה את המלכות שלו למעלה. הפוך, נמשיך אותה למטה. בדיוק הפוך מהסברה של דור ההפלגה. הם רצו לקבוע מציאות, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. ואברהם אבינו הבין שכל מהות, כל מהות הבריאה זה השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא, הפוך. מה אתה אומר? אתה מתעסק פה בעולם הזה עם שטויות? אתה קם בבוקר, אז מה אתה חושב בבוקר על לחמניה ושוקו? ואחר כך אתה חושב איך אני מרוויח כסף? עד רבה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא רוצה שבתוך המציאות הזאת, בתוך המלחמה שלך עם ממון ועם מידות ועם כעסים וכל מיני דברים שעוברים עליך, תלמד איך להמליך אותו, איך להתחבר איתו, לגלות את המלכות שלו דווקא פה בחושך. ואצל הקדוש ברוך הוא חשוב הדבר הזה יותר מכל המלאכים. מכל עולמות המלאכים חשוב לו דווקא שיהודי, פה בעולם הזה, שיש לו יצרה ויש לו בלבולים, ופעם הוא מסתכל ופעם הוא ככה ופעם הוא כך, עיקר החשיבות של בריאת העולם, וזה מה שאברהם אבינו הבין, עיקר החשיבות אצל הקדוש ברוך הוא זה דווקא בני אדם, דווקא פה בעולם הזה, המלחמה הזאת וההתמודדות הזאת. אומר רבנו אריה הקדוש, מי זה היה הנשמות של דור ההפלגה? הנשמות של דור ההפלגה היו נשמות ישראל. לכן, גם בדור ההפלגה לא היה המבול, אבל התפזרו בכל העולם, ואז נוצרו גם השפות השונות, ועם ישראל היה אנשי דור ההפלגה. לאחר מכן, עם ישראל בא בעוד דור אחד. עוד דור אחד, מי זה היה הדור השלישי? אנשי סדום. אנשי סדום זה גם כן היו לנשמות ישראל. ולכן אברהם אבינו שראה את זה, לכן הוא כל כך התפלל על אנשי סדום. התפילה לא הועילה לסדום עצמה, אבל הועילה לגלגול הבא של הנשמות האלה. ואנחנו עברנו שלושה גלגולים בעולם הזה. דור המבול, דור ההפלגה ודור אנשי סדום. בדור המבול, בגלל אבונו דור המבול, יש בנשמות ישראל את העניין הזה. ישחית כל בשר דרכו על הארץ, זה התאווה לפרוץ גבולות, לא להשאיר את זה בתוך המסגרת של המשפחה, לא להשאיר את זה בתוך המסגרת של הקדושה. זה נמשך אצלנו מדור המבול. מה שעוד נמשך מדור המבול זה העניין של גזל, חוסר יושר בממון. מדור ההפלגה נמשך אצלנו מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, ומאנשי סדום זה נקרא קלקול המשפט. זה לשפוט דברים לא בשכל ישר. זה הכל נמשך מזה. אומר רבנו אריה הקדוש, כל הדברים האלה, עם ישראל היה צריך לסבול את גלות מצרים כדי לתקן את כל הדברים האלה שהיו בתוך הנשמות שלנו. אבל הנשמות שלנו נושאות את האבונות של דור המבול, של דור ההפלגה, של דור אנשי סדום, וגלות מצרים הייתה נועדה לתקן את זה, לעזור לנו להתגבר על הדברים האלה שהיו בתוך הנפש שלנו. יציאת מצרים זה למעשה יציאה למקום של תורה ושל אמונה, שאנחנו מתקנים את האבונות האלה של השלוש דורות האלה. נגיד את זה לסיום, כי יש עוד חצי דקה ל-12 דקות. אז לסיום נגיד שאומר הבעל שם טוב שהדורות שלנו יקראים עקבית הדמשיכה, ואנחנו יודעים שזה דורות מאוד מאוד קשים, כולנו מרגישים את זה, אנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת. אז אומר הבעל שם טוב שהדורות שלנו צריכים לתקן את התיקונים האחרונים בשלוש הבחינות האלה, והכי הכי עוצמתי זה בא בדור שלנו התיקון הזה. לכן אנחנו רואים בדור שלנו, תשימו לב איך דור המבול, דור ההפלגה ודור אנשי סדום כל כך נמצאים איתנו פה בדור הזה. מצד אחד אנחנו רואים את החוסר צניעות, חוסר הקדושה. מאיפה זה נמשך? מהמבול. העניין של החמאס, הגזל, גם כן. המרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, גם נמשך משם, מדור ההפלגה. וקלקול המשפט, שזה הדבר האחרון, זה נקרא שהאדם לא יכול, קלקול המשפט זה נקרא שאין לאדם שכל ישר לשפוט דברים בצורה נכונה. האדם מתבלבל במשפט. הוא מרחם איפה שלא צריך לרחם, הוא מקפיד איפה שלא צריך להקפיד. כל הבלבולים האלה, למעשה, בדור האחרון אנחנו צריכים לתקן את זה בשלמות. לפני הגאולה צריך לתקן את הדברים, את כל הבחינות האלה בשלמות. זהו, נגמר 12 דקות.
מחלות, מוות, סרטן, גרונות, מיליון דברים. כך תעשה מה שאתה רוצה. כך. הוא עושה לנו את זה. הוא צריך מישהו פה, הוא מלאכולה אם יהיה או לא יהיה.
זה בדיוק השאלה שהייתה לאברהם אבינו. אברהם אבינו השיג שהקדוש ברוך
הוא עשינו מה שרצינו ולאן הגענו.
שאלת? עכשיו תקשיב. כן. לא, שאלת, אז לא, לא להפסיק באמצע.
אתה לא מקבל.
לא, אני לא, זה לא עניין שאני מקבל או לא. שאלת שאלה. בסדר. שאלת שאלה, עכשיו תן את האפשרות לענות. ההסתרה הזאת בדיוק איתה התמודד אברהם אבינו. אנשי דורו של אברהם אבינו טענו לפניו את הטענה הזאת. הרי אתה רואה לכאורה שלכאורה העולם מראה לנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את העולם הזה, אין לו צורך בו. אברהם אבינו הבין את הפנימיות, מה שלא ראו בחיצוניות, שהפוך, שהקדוש ברוך הוא דווקא רוצה את העולם הזה. בדיוק מה שאתה שואל, אז זה בדיוק אברהם אבינו השיג את זה. ולמה הוא רוצה את זה? רגע, חכה. בלי לחץ, בלי כפייה. אברהם אבינו הבין, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למי יותר קל להתמודד, נניח, בבית ספר? לתלמיד שהוא בעל כישרון נפלא מאוד, וההורים שלו מאוד מחזקים אותו ומעודדים אותו ללמוד, ומתי שהוא רוצה אז יש לו מורה פרטי שעוזר לו ללמוד כבר 10 שלבים מעבר למה שהם לומדים. זה תלמיד אחד. תלמיד שני זה, הוא קשה מאוד בתפיסה, התפיסה שלו לא, הוא בכלל לא מוכשר. בבית בכלל לא עוזרים לו בכלל בלימוד. כל פעם שהוא צריך לבוא לבית ספר, אז יש לו קשיים מאוד גדולים. למי יותר קשה בלימוד? לתלמיד הראשון או לתלמיד השני? אני שואל לך שאלה. ברור של התלמיד השני, נכון? למי יש עבודה יותר קשה להשתלב בתוך הלימודים? לראשון או לשני? לשני. שים לב. הקדוש ברוך הוא מסתכל על האמת. אתה יודע מה זה האמת? תראה, זה דבר מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא מסתכל על האמת. אתה יודע מה זה האמת? ההתמודדות עם הקשיים. המלאכים אין להם קשיים להאמין בקדוש ברוך הוא. הם לא מתמודדים עם יצרה. הם לא מתמודדים עם הסתרה. מי מתמודד עם הסתרה? מי מתמודד עם יצרה ועם קשיים? בני אדם. העבודה שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר עם האמונה, היא הרבה הרבה יותר קשה, בכלל אין, בלי שום ערך של להשוות, ביחס למלאכים. מה אברהם אבינו השיג? אברהם אבינו השיג את ההשגה הזאת שהקדוש ברוך הוא מסתכל בעין אמיתית, ועיקר תכלית האהבה והרצון שלו בבריאה זה דווקא התלמידים הקשים, התלמידים שכל כך קשה להם מתחבר עם התורה והאמונה. היום בזמן הגלות, בזמן שאנחנו נמצאים בהסתרה בתוך הסתרה, אנחנו לא רואים את זה, אבל הזמן, השלב הזה הוא ייפסק, ואז אנחנו נראה את ערך עבודתנו, מה אנחנו באמת פעלנו בזמני ההסתרה הזאת, שזה עיקר תכלית הבריאה. ובדיוק זה היה הוויכוח בין נמרוד לבין אברהם אבינו. נמרוד אמר, נמרוד לא טען שהקדוש ברוך הוא לא קיים. הוא לא היה כזה טיפש לחשוב שאברהם אבינו לא, שהקדוש ברוך הוא לא קיים. הוא טען שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין עם המציאות הזאת פה. מה?
לא, העולם הזה, ולא כל הרצקות. הוא יצא אותו, אם תרצה או לא תרצה, העולם ייגמר, אם אתה לא תופס בו, הוא יחיל עם זה, אם כן אתה מתאפס בו, זה אתה נעשה. לא שהעולם אתה עושה, העולם בא בצורה. אם אין ציפורים, ואין אוכל, ואין זה, מה זה קורה, זה לא תרצה, לא תפסת בו, יש מחר ואין תרעות, הוא לא תפסת בו. זה אתה נעשה. אז להצקים כל הדבר שלך, אם אתה לא מגיע לצורה,
כן, רק להבין. רק להבין את עומק העניין, זה לא... כן. לא, היא יכולה לעזור בגלגול. כן. יש שוני, אנחנו לא נכנסים כרגע, תורת הגלגול היא תורה מורכבת, זה לא דבר פשוט, זה לא שכפשוטו. זה תורה, זה דבר, זה מהלך מאוד מאוד מורכב. יש שוני בין גלגולי גבר לגלגולי אישה, אבל כעיקרון היא יכולה לעזור בגלגול, כן. שאלה נכונה, אני אסביר, אני צודקת. אנחנו לא נכנסים לפירוט הזה. החלוקה הראשונה זה, יש עצמות השם, שלט מחשב התפיסה בכלל, יש דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ששם יכול להיות לנו תפיסה. אבל זה באמת נכון, שהזוהר הקדוש אומר, יש, זה גם כתוב בפתח אליהו גם, יש דרכים נסתרות, יש דרכים נגלות. יש דברים שאנחנו יכולים להבין בהנהגת השם, אבל זה נכון, יש דברים שאנחנו לא יכולים היום להבין בהנהגת השם. העניין שאמר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה מדרכי ההנהגה שאנחנו לא יכולים להבין. זאת אומרת שאמרנו קודם שאפשר להבין בדרכי ההנהגת השם, לא הכוונה שכל דבר בהנהגת השם אנחנו יכולים להבין. זה נכון, לא כל דבר אנחנו יכולים להבין. יש הרבה דברים מאוד מאוד נעלמים, מאוד נסתרים, אבל הכוונה היא שמה יש לנו הבנה. לא שלמה, אבל שמה אנחנו יכולים להבין. לכן אומר בפתח אליהו, ישנם דרכים נסתרות, ישם דרכים נגלות. חלק אנחנו יכולים להבין, חלק אנחנו לא יכולים להבין. בעצמות הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין שום דבר. ועל זה נאמר לי את מה שבתפיסה בכלל. אבל בהחלט זה נכון, יש דרכים בהנהגת השם שאנחנו לא יכולים להבין את זה. זה מה שהגמרה מספרת על משה רבנו, שעולה להר סיני, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות. ואז הוא ראה את רבי עקיבא. הוא ראה את גדולתו של רבי עקיבא בתורה. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה לי את מיטתו. ואז הוא ראה שסורקים את גופו של רבי עקיבא במסלקות של ברזל, הרומאים. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזה שכרה? היה לו קושייה גדולה מאוד. איך יכול להיות שאדם כזה גדול בתורה, שמשה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, הראוי שהוא ייתן את התורה לעם ישראל, לא אני. הוא יותר גדול ממני, רבי עקיבא. ככה משה רבנו טען לקדוש ברוך הוא. אז הוא ראה את מיטתו, אז הוא שאל אותו, זה תורה וזה שכרה? הקדוש ברוך הוא מה אמר לו? שתוק, כך עליו המחשבה תחילה. הרבה מאוד פירושים נאמרו על התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה הוא אמר לו? שתוק, כך עליו המחשבה תחילה. אבל הפירוש הראשון זה שהוא אמר לו, יש מקומות, ועולמות שנקראים תחילה, שמעל העולמות הנגלים, ושם האדם לא יכול להשיג, אז תשתוק, ואל תשאל על העולמות שהם נמצאים בתחילה. תחילה זה מרמז על העולמות הרוחניים היותר גבוהים מהבנתנו. זה תשובה אחת. עוד תשובה, הוא אמר לו, שתוק, קח עליו במחשבת תחילה. אז אומר הבעל שם טוב, שתוק, קח עלה לעולם המחשבת תחילה. מה הכוונה? שיש לאדם קושיות, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשאל, אל תקשה את הקושיות, רק תשתוק. תשאיר את זה בתוכך.
למה הוא שאל על המוות? זה תחליט לעולם הבא, זה לא המוות. מוות זה לא...
רגע, בסדר. זה עוד שאלה. רגע, שנייה, רק לזה. אז הוא אמר לו, שתוק, כך עלה לעולם המחשבה תחילה. ופה, הבעל שם טוב, וגם בלוקותי מוהר"ן, רבי נחמן מביא את היסוד הזה, שלפעמים יש לאדם קושייה על משהו שקורה, הוא לא מבין. הוא לא מבין איך קורה דבר מסוים. אז הוא אומר, יש עצה. אל תקשה את הקושייה שלך. אל תקשה את הקושייה, תשאיר אותה בתוכך, תפנים אותה בתוכך, תלך עם הקושייה הזאת בפנים, על ידי השתיקה הזאת תעלה לעולם המחשבה, למקום יותר גבוה, ואז אתה תקבל תשובה על הקושייה שלך, על מה ששאלת. עכשיו, לגבי, אבל יש עוד הרבה מאוד תשובות. מה הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו? שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. אחד התשובות, כותב, הרמה מפנו, היה מגדולי המקובלים באיטליה, לפני כ-300 שנה. אז הרמה מפנו כותב שם, אומר דבר נפלא מאוד, אומר הרמה, נורא, אבל נפלא. אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה רואה את המיטה המשונה של רבי עקיבא, אתה שואל, זו תורה וזו שכרה? אז בוא אני אגלה לך סוד, שכך עלה במחשבה התחילה. איזה מחשבה עלתה תחילה? המחשבה של רבי עקיבא בעצמו עלתה עליי לפניי תחילה, שרבי עקיבא היה מבקש ממני כל ימי חייו שהוא יזכה למות במיטה כזאת. צריך עכשיו להבין למה הוא ביקש כזה דבר. זה, אז עכשיו זה עוד נושא, למה רבי עקיבא ביקש? זה נושא מאוד מאוד עמוק על, על העניין של רבי עקיבא. אבל, אבל זה, על כל פנים, לגבי השאלה, יש עולמות, יש מקומות, יש מדרגות שאנחנו לא משיגים ולא מבינים את דרכי הנהגת השם. וזה נכון. מה? ברוך השם, זכית. לא, השאלה, משה רבנו לא הבין, כשהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, לא הבין דבר מאוד מהותי. הוא אמר, איך יכול להיות שאדם שכל כך מסר את הנפש שלו בלימוד התורה וללמד את עם ישראל מצד ההנהגה, למה בעצם החיים שלו, התורה, הלימוד שהוא לימד את עם ישראל, זה לא מספיק בשביל לבנות את כל חיי העולם הבא של רבי עקיבא? למה רבי עקיבא צריך לעבור עוד מיטה כל כך משונה כדי להגיע לאן שהוא צריך להגיע? האם כל העבודה שלו כל ימי חייו זה לא מספיק? זה עומק השאלה. ובאמת לא כל אחד צריך לעבור את זה. הראיה, משה רבנו בעצמו. משה רבנו מת מיטת נשיקה, אהרון מת... בסדר. אבל הוא שאל על נקודת המיטה. למה צריך היה, כי הוא ראה, משה רבנו השיג שלמעשה האדם יכול להגיע לכל השלמות שלו גם בלי מיטה משונה. הוא ראה את המיטה של אהרון. הרי הוא העלה את אהרון לאור האר, וחז"ל אומרים שמשה ראה את מיטת אהרון התקנה בו. הוא רצה גם כן להיפטר מן העולם בדרך של אהרון. הוא ראה שאהרון, הנשמה שלו התחברה ישר עם גן עדן, ומשה רבנו ראה את זה. אז חז"ל אומרים שמשה רבנו קינה, מה הוא ראה? הוא ראה שכדי להגיע לשלמות לא צריך לעבור מיטה משונה. זה שהוא היה צריך לקבר בחול, זה בשביל כלל עם ישראל, בשביל תיקונים של כלל עם ישראל. אבל לגבי השלמות הפרטית שלו, וזהו, זה היה לו קשה. רק העומק הדבר היה שיש איזה בחינה של תיקון מאוד מאוד מיוחד, שזה נושא שלם מאוד שצריך ללמוד אותו, זה אחד הנושאים העמוקים בכל הקבלה והחסידות, זה הרבי עקיבא והסרט הרוגי מלכות. מה הסוד שלהם? כי רואים שרבי עקיבא, זה הרמה מפנו כותב, רבי עקיבא ביקש את המיטה הזאת, עד רבה. הרי ראו אותו תלמידיו בשעה שסורקים את גופו, והיה אומר את קריאת שמע באהבה גדולה מאוד. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, עד כאן? מה הוא אמר להם? כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו. ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. זאת אומרת שהגמרא אומרת לנו שרבי עקיבא רצה, הוא רצה לעמוד במציאות הזאת. צריך להבין למה ומה עומק העניין. שזה נושא שלם בפני עצמו, העניין הזה. אבל על כל פנים הוא פעל פעולה עצומה ונוראית בשביל כל עם ישראל בזה, רבי עקיבא. שמעתי מאחד מהצדיקים שהוא אמר שאם רבי עקיבא וחבריו עשרת הרוגי מלכות לא היו מקבלים את המיטות האלה על עצמם, חס ושלום, חס וחלילה, כמה שעות היינו צריכים לעבור. הם חסרו מאיתנו אין ספור של הריגות ומיטות משונות במה שהם קיבלו. זה מה שנשאר זה ממש המעט שבמעט, וגם זה לא מעט, אבל באופן יחסי מה שהיינו צריכים לתקן, כי הם תיקנו בזה תיקון מאוד מאוד גדול, רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות.
זה מדובר על אדם פרטי שעובר איסורים קשים שמתקן?
בוודאי.
בלי שהוא ידע כאילו שהוא מתקן אפילו?
ודאי, ודאי, ודאי. ודאי שכן, ודאי שכן. כן.
להיות באמונה, נכון?
למעשה, מה שאת שואלת זה הכי חשוב. זה העצות, הלכה למעשה, איך יוצאים ממצרים. בעזרת השם, אנחנו, מה שהיום אמרנו זה רק את היסודות, רק להבין קצת את כל המושג של יציאת מצרים. אבל בוודאי שהדבר הכי חשוב זה לדעת איך אנחנו יוצאים ממצרים. זה העיקר. זה מה שמשה רבנו בא לעם ישראל כדי להוציא אותם ממצרים, לא לספר להם למה הם במצרים. בסדר, סיפר להם למה במצרים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה שנזכה לצאת ממצרים. והלכה למעשה אצלנו זה עצות מעשיות, איך אנחנו באמת יכולים כל פעם לצאת מהמיצרים שלנו. כדי, זה צריך כמובן הרבה לדבר על זה ולחזק את זה, אבל דבר, נגיד במשפט אחד, אחד מהכלי נשק הכי חזקים והכי חשובים שיש לנו, זה הדיבור. לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל פעם, כל עוד האדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תמיד הוא יצא ממצרים. ויתר על כן, רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, שאם האדם לא יעזוב, לא, יקבע בדעתו, לא משנה מה יהיה לי, אני אעלה, אני ארד, אני אלך ימין השמאל, אני אתבלבל, חושך, אור, ערפה, לא משנה. את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא אני לא עוזב. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבוודאי שאדם יזכה לכל את מה שהוא צריך, לכל התיקונים ולכל הגאולות שלו, בעולם הזה הוא יזכה, אם הוא יקבע, אם יקבע בדעתו ובליבו, את הדיבור עם הקדוש ברוך אני לא עוזב. אם זה יהיה חזק בלב האדם, כי יעקב אבינו אומר לפרו, סליחה, ליוסף, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. אז כתוב בתרגום, התרגום זה פירוש. אז מה כתוב בחרבי ובקשתי? בתפילתי ובבקשתי. אז מפה לומדים שהחרב והקשת של עם ישראל זה הדיבור והבקשה. זה באמת עיקר הכוח שלנו. אנחנו, אם היינו יודעים, זה אחד, אמרנו שיוצאים מהמיצרים, יוצאים ממצרים, זה כל פעם לצאת למקום חדש של אמונה, מקום חדש של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים היסודיים להבין בזה, זה את הכוח של הדיבור, הכוח של התפילה והדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. באמת, אם היינו יודעים את זה, היינו יכולים לפעול את הכל. אם עם ישראל היה מתאחד, היינו קובעים יום אחד, רק פצרת מספיק פעם אחת, 5 דקות כל עם ישראל אומר מזמור אחד בתהילים. 10 בבוקר, עושים הפסקה, כל עם ישראל אומר רק שיר למעלות עשינה אל ההרים. אם כולם היו אומרים את זה, ב-10:05 היינו רואים את הבית מקדש, ככה, בכל האתרים היינו רואים את הבית מקדש, יורד. הכוח של הדיבור של האדם היהודי זה כוח עצום מאוד. היצר הרע כל הזמן מחליש ומכה את זה בתוכנו. הנה, דיברתי, מה קרה? אתה לא יודע מה קרה. אז לכן הרבי נתן אומר, אם אדם יהיה חזק ולא יעזוב את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הוא יזכה לראות את כל הישועות. זה עצה אחת, הלכה למעשה, כלי נשק אחד.